כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. שלום לכם, גנים עוברים לא רק מהורים לצאצאים, אלא קופצים בין מינים שונים ואפילו בין צמחים לבעלי חיים. והתופעה הזו רחבה הרבה יותר ממה שחשבנו, כך פורסם בכתב העת גנום ביולוג'י על ידי חוקרים אוניברסיטת אדלייד שבאוסטרליה. ידיעה מדהימה, מדהימה בהי כמובן, שמיד נעמיק בה, קפיצת הגנים הזו הקפיצה את האבולוציה וזרזה אותה. שימו לב שעל פי המחקר שפורסם, 25% מהגנום של פרות וכבשים מקורו בגנים קופצים ולא מהעברה לינארית, זאת אומרת בקו ישר בין הורה לצאצא. ככה לדבריו של פרופסור דיוויד אדלסון, מנהל פרויקט המחקר. אז מה זה אומר? שאת הגנים שלנו קיבלנו לא רק מההורים, אלא גם מחיות וצמחים שעברו בסביבה? מיד! כל התשובות על העניין הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואיתי באולפן איש המתמטיקה ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, מיכאל גורודין. שלום לך מיכאל.
בוקר טוב דודו.
ואיתו אנחנו מדברים על הסתברות המתמטיקה של משחקי מזל. נבין סוף סוף מה הסיכוי שלנו לזכות במשחק מזל זה או אחר. אנחנו מדברים על זה היום, כי היום אנחנו מציינים יום הולדת לאבי תורת ההסתברות, פייר דה פרמה. השיר האהוב עליו כמובן, על פייר דה פרמה. טוב, הנה, פייר מודה לנו, ואפשר לחזור לאנדר הרגיל, כי אנחנו עוסקים בעוד עניינים. מיד אגב, נעסוק לא רק במשחקי מזל, גם נבין מי המציא את המשחק סולמות ונחשים, ומה הקשר למתמטיקה, איך המתמטיקאים מסבירים סחטנות פוליטית, והאם תורת ההסתברות היא באמת חשובה למין האנושי, או שמדובר בסתם קוריוז. מתמטי משעשע ועוד עניינים, שימו לב, 90% מהעטלפים בצפון אמריקה נכחדו בעשור האחרון, ומי השם בכך? לא האדם, כי אם פטריה קטלנית. מיד נדון בפטריה הזו שמחסלת את העטלפים. וגם מי שצפה בליקוי הלבנה, ליקוי הירח, ביום שישי האחרון, לא יכול היה לפספס את הכוכב שניסה לגנוב את ההצגה על הירח, כשהיה קרוב מאוד לירח, הוא בלט. באורו זה לא היה ממש כוכב, אלא זה היה כוכב לכת, ויש לו שם מאדים. מאדים כיכב ביום שישי, ואתמול בלילה הוא לגמרי גנב את ההצגה, כשהוא התקרב מאוד לכדור הארץ. למעשה אתמול בלילה, מאדים היה בנקודה הקרובה ביותר לכדור הארץ ב-15 השנים האחרונות, שזה אומר 50 מיליון שנה, שזה אומר כמעט כלום. אנחנו מיד נעסוק בזה בהרחבה. וגם הפילוסוף דוקטור שמעון אזולאי יהיה איתנו, ומנכ"לית מכון דוויצון, דוקטור ליאת בן דוד. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא ליטל אמירן. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי כאן עוד או כאן עודי, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז אנחנו עוברים למיכאל גורודין שלנו, שחוגג יום הולדת כאן, למי שאנחנו מכירים אולי רק כי הוא מקושר אצלנו בראש לאיזו לאיזו בעיה לא פתורה, נכון?
היא נפטרה לא מזמן.
די!
לא, פטרו אותה, כן. פטרו אותה לפני, התקלת אותי עכשיו, כעשור אני חושב, כמה שנים כבר. כן, היא נפטרה. המשפט האחרון של פרמה.
אז בוא ספר לנו קודם כל מי הוא פרמה ואיך הוא קשור לתורת ההסתברות.
אז פרמה הוא כנראה אחד המתמטיקאים המשמימים בתולדות המתמטיקה.
המשעמם ביותר, כן. כן.
אין שום, להרבה מתמטיקאים יש שערוריות או סיפורי מוות מעניינים, או שהם השתגעו בשלב מסוים של פרמה, כלום. הוא היה, הוא לא באמת עבד כמתמטיקאי. אומרים עליו שהוא היה מתמטיקאי חובב או חובבן.
כן.
הוא היה איש פוליטי, הוא היה חבר פרלמנט בטולוז, והוא עבד על כל המתמטיקה שלו כמעין תחביב, ככה, בצד הדרך, אבל נחשב לגדול המתמטיקאים של דורו.
איך זה יכול להיות? האיש שלא היה מקצוען?
לא, לא.
הוא ראה בזה כחוג? לא כיבד את המתמטיקה? אפילו זלזל?
אז זה מצחיק שאתה אומר את זה, כי חלק מהדברים, ואפרופו אותו משפט אחרון, חלק מה... היו לו אינטואיציות מתמטיות מאוד מאוד חשוב, פשוט ידע דברים, הוא היה מסתכל על מספרים ויודע דברים, ולפעמים הוא כותב דברים ולא לא, לא, לא כותב הוכחה. אלא הוא אומר, ברור לי ש... למשל הוא אומר, ברור לי שמספרים שהם נראים ככה, 2 בחזקת 2 בחזקת משהו ועוד 1, הם מספרים ראשוניים. עכשיו, אלה מספרים ענקיים, תוך 3-4 מספרים אנחנו מגיעים כבר למספרים שהם בעשרות אלפים ובמאות אלפים. כן, זה גם לא היה נכון. זה נכון לארבעה הראשונים, אבל מסתבר שבמספר החמישי, שהוא כבר מעל 100,000, זה פשוט מפסיק להיות נכון.
למה אנחנו חוגגים לו יום הולדת? ההפך.
כי ברוב הדברים הוא צדק.
הוא היה, הוא אז היה... איך הוא קשור לתורת ההסתברות? מה הקשר בינו לבין ההסתברות?
אז ממש, ב... קודם כל, צריך קצת לדייק.
אגב, אנחנו נבקש מדי-ג'יי מקלר, אנחנו מדברים על הסתברות, והסתברות זה משהו שגם רלוונטי, בין היתר, למשחקי מזל, אבל לא רק. גם חישובים של כל מיני חברות ביטוח, אני משער, נכון? ושלל עניינים שקשורים לתורת ההסתברות, ולכן נבקש ממנו רחשי רקע של... היכל הימורים כלשהו במדינה רחוקה, הנה, מיד מארגן לנו.
שלא נדון בחוקיות שלו.
ודאי, כן.
אז קודם כל, לגבי היום הולדת, רק הערה לסדר היום, אנחנו לא באמת יודעים בדיוק מתי, הוא נולד באוגוסט, אבל לא אז תרחו לרשום, אז לא היה מרשם אוכלוסין. אז אנחנו לא יודעים בדיוק באיזה יום באוגוסט הוא נולד, לכן אנחנו חוגגים לו היום, כי למה לא?
כי החלטנו.
כן?
לא השיר הזה, די-ג'יי מקלר, פשוט אנדר של קזינו, זה מה שביקשנו, אתה לא איתנו, עוד לא. כן, עכשיו לא, כי אנחנו מדברים על הסתברות. הנה, ומיד נבין את הקשר. יפה, הנה אנחנו בקזינו. המשיך.
אז בשנת 1654, זה לפני כ-350 שנה, אותו פייר דה פרמה, שהוא נולד אגב, עם התואר רק פייר פרמה, ואחר כך הוא...
אז איך הגיע הדה, באמת?
הוא קיבל אבירות.
כן, כן. וזה הופך אותו לדה?
לדה.
שזה כמו בעברית, ה? זאת אומרת, דודו הארץ זה אומר שאני אקבל אבירות?
אני פחות בקי...
מה זה יכול להיות דה כבר? זה לא?
לא, אני, דה זה גם, אבל זה איזשהו תואר של כבוד, כן. הוא גם, אגב, הוא גם מהפריפריה. הוא לא בילה את רוב חייו במרכז השוקק של פריז.
אז מדובר באיש משעמם.
משעמם לחלוטין.
שלא עסק ברצינות במתמטיקה. אנחנו סתם מקדישים לו פה את
ה... לא, אבל תראה מה הוא השיג. זה מראה לך.
מה הוא השיג? אוקיי.
אוקיי. אז לפני כ-350 שנה, הוא ועוד מתמטיקאי, גם צרפתי, בלז פסקל, ממש בתקופה זו של השנה, ממש עכשיו, כעת היה לפני 350 שנה, הם מתכתבים ביניהם. והם מתכתבים על משחק הימורים, לא עלינו, שעוד צרפתי, שבליה אחד, גם אביר, שאל את פסקל מה לעשות. אז אני חושב שאנחנו יכולים לשחזר, אתה ואני, עכשיו את, אותה, את אותו משחק הימורים היסטורי, שכך נולדה התולדת.
איזה משחק זה היה?
אז אנחנו נשתמש, הם השתמשו כמובן במדברות צרפתיים, אנחנו...
אני אתאר מה קורה כאן, כי זה כמו ב-DVD. נכון. צריך לתאר, והפוך כמובן ממה שקורה כאן. מיכאל גורודין מוציא את הארנקו ושולף משם מטבע של 10 שקלים. כן, מה המשחק?
אז המשחק הוא כזה, יש לנו עץ, ופה באמת יש עץ, ויש לנו פלי.
נכון, אין פה לא עץ ולא פלי, אבל בסדר, אוקיי.
ואנחנו, למה יש עץ? בצד השני יש עץ דקל.
כן, אוקיי. למרות שתודה במקור זה heads, זה ראשי, זה הראש. אוקיי, בבקשה, כן.
ואנחנו משחקים ככה. אתה רוצה להיות עץ או פלי?
עץ.
עץ. אתה תהיה עץ, אני אהיה פלי, ומי שמגיע ל3 מנצח.
אוקיי.
בסדר?
אז אני עץ.
אתה עץ. אז אנחנו מטילים פעם.
בוא נטיל מטבע, גבירותיי ורבותיי.
מטילים פעם אחת.
אוקיי, אתה מטיל. יצא עץ.
עץ. דודו ניצחת, עוד לא ניצחת, כי אנחנו צריכים 3 פעמים,
רצף של 3, עץ.
ופעם שנייה, יצא שוב עץ.
שוב עץ, לדעתי אתה לא משליך את זה בדבר.
אז אני עכשיו אקדיש יותר מאמץ.
כן.
הופ. אהה, פלי.
פלי.
ופה קורה דבר מצער, אנחנו נאלצים להפסיק את אותו מיסייה שבליה, היה צריך, נאלץ להפסיק את המשחק פה.
פשוט אתה לעד מטבע, אוקיי, כשאני זכיתי פעמיים ואתה פעם אחת, אז
פעם
מה
אחת,
עושים?
כן. ועכשיו אנחנו כבר אמרנו, כבר שמנו סכום כסף בקופה, נניח כן. 100,000 שקלים.
אוקיי.
ונשאלת השאלה, איך הוגן לחלק בינינו את הכסף עכשיו, כי קרה משהו, אתה כן. כבר, לך יש שתי זכיות, ולי לא, יש זכייה אחת.
שתיים לאחד, שתיים לא לאחד, לחלק לשלוש, נכון. להכפיל פי שניים, אני אקבל את זה.
כי לך יש שתי זכיות.
אני אקבל 66,000 שקלים, ואתה את השאר.
יפה. אז זה מה, זה מה שחשבו לפני פסקל, פסקל ופרמה.
אז אני איתם.
עכשיו, הדבר הראשון שפסקל ופרמה שמו לב אליו, שצורת החשיבה הזאת מביאה אותנו למסקנות קצת מגוחכות.
ש?
למשל, בוא נניח שבמקום לשחק על... עד שלוש, היינו במצב קצת אחר. היינו משחקים עד שתיים. כן? והיינו רק אחרי סיבוב אחד, שבו אתה ניצחת. אנחנו בעצם באותו מצב. לך מספיקה עוד זכייה אחת, ואני צריך עוד שתיים, נכון?
נכון.
אנחנו ממש באותו מצב, רק שלך יש זכייה אחת ולי יש אפס. אז מה, אתה אמור לקבל את כל הסכום?
כן.
עכשיו אתה אמור לקבל את כל הסכום. כן. וגם יכול להיות שהיינו למשל משחקים עד... 100 ניצחונות.
זהו, שם זה כנראה יהיה יותר מגוחך.
כן, אנחנו נכון. משחקים עד 100 ניצחונות. ושיחקנו 90 ו... שיחקנו ממש כבר 50 ומשהו משחקים, אתה ניצחת בכולם, ואני ניצחתי בכולם פחות אחד. אבל שיחקנו כבר הרבה מאוד משחקים, אנחנו נכון. באותו מצב. לך יש 99 ניצחונות, לי יש 98 ניצחונות.
עדיין לא הוגן לחלק את זה על פי החלק היחסי.
אז מה, אז נחלק חצי-חצי, כמעט חצי-חצי, זה מוביל לבעיה, משחקים. אותם מצבים, מצבים שהם בעצם שקולים. אתה צריך עוד ניצחון אחד, אני צריך עוד שני ניצחונות, אבל כל פעם אנחנו מגיעים לתוצאות שונות לחלוטין, זה לא הגיוני. מתמטיקה לא יכולה
לעבור. אוקיי, אז מה עושים?
אז מה שפסקל ופרמה הבינו, וזאת הייתה הגדולה שלהם, שלא צריך להסתכל לאחור, אלא צריך להתבונן קדימה. לא צריך לשאול מה היה, יש בזה גם מסר חינוכי, אלא צריך לשאול מה יכול להיות. והתשובה היא כזאת. הם התבוננו קדימה ועברו ככה. מה יכול להיות? אז יכול להיות שאנחנו נטיל עכשיו מטבע פעם נוספת, אנחנו מזכיר, אנחנו ב-2-1 לך, נכון? אתה מוביל 2-1, ואתה צריך עוד אחד. יכול להיות שאנחנו נטיל מטבע, וייצא שוב עץ.
נכון.
ואתה תנצח. זה, אבל זה, הסיכוי של זה הוא חצי.
נכון.
נכון? אז בסיכוי של חצי אתה זוכה. אז חצי, סליחה, חצי מסכום הכסף שלנו אתה מקבל. עכשיו, מה קורה עם החצי השני? אנחנו עכשיו במצב שבו הטלנו מטבע ויצא פאלי.
אוקיי.
נכון? בחצי השני הזה.
נכון.
עכשיו, בחצי השני הזה אנחנו צריכים להגיע להטלה הרביעית. נכון?
תסביר
את המשפט האחרון,
כי בכל זאת 7:18 בבוקר.
אז נתחיל.
אתה עלינו עם סטטיסטיקה.
היינו ב-2-1. נכון? אמרנו, יש סיכוי של חצי שבאת...
לא, זה נכון, הסיכוי שלי הבנתי, אוקיי.
עכשיו, יש עוד חצי. מה נכון, קורה בעוד
נכון,
חצי?
נכון, מה קורה?
בעוד חצי אנחנו ב-2-2.
אוקיי.
אז העוד חצי הזה מתחלק שווה בשווה רבע ורבע. זה אומר שלי מגיע רבע ולך שלושה רבעים.
בסדר גמור, מקובל עליי.
ולקח עד אמצע המאה ה-17.
אוקיי, אז זה שינוי חשיבה. אוקיי,
זה כן, שינוי כן, חשיבה כן, מהיסוד.
כן. נכון.
היו מתמטיקאים לפני זה שאמרו, אין שום סיכוי בעולם שהבעיה הזאת תיפטר אי פעם, כי מתמטיקה לא יכולה לחזות את העתיד. הם אמרו, זאת בעיה של לדעת מה יהיה, מה צופן העתיד, ומתמטיקה לא עוסקת בזה.
מסתבר שהיא כן, יודע.
מסתבר שהיא כן.
מדהים. אוקיי, אז רגע, מה הסיכוי שלי לזכות בהגרלה? אני חייב לך לעצמי תובנה, ואז נתקדם. מה הסיכוי שלי לזכות בהגרלה שאני לא אזכיר את שמה, אבל היא מתבצעת מדי שבוע בישראל בצורה חוקית באמצעות כדורים.
אתה רוצה
לא
את המספר הסופי?
כן, ש... מה הסיכוי? אני רוצה להבין אם משתנה.
אז אני רוצים מחשבון,
כן.
אני אחשב אותו ואני אחזור אליך
מיד אחרי.
מיד...
אני דודו ארז, ואיתי באולפן מיכאל גורודין, איש המתמטיקה ממכון דוידסון, איש האשכולות של מכון דוידסון. שלום לך. הבטחת לנו להעריך או לגלות לנו מהו הסיכוי כשאנחנו משתתפים חלילה בתחרות זו או אחרת או במשחק הימורים זה או אחר, חוקי בישראל. כן, מה אתה אומר?
אז נניח זאת הגרלה שבה צריך לנחש, נסתם זורק מספר, נניח שישה מספרים.
שישה מספרים מתוך כמה?
מתוך נניח כ-40.
40, אוקיי, שישה מספרים.
ועוד מספר אחד חזק, זה גם הם אוהבים לעשות בהגרלות.
שמה זה אומר, שבעה פשוט?
כן, אחד מתוך שבע, עוד אחד מתוך שבע.
עוד אחד. אוקיי.
שישה שהם 1 עד 40 ומשהו, ועוד מספר 1 שורה 1 עד 7. זה מה שהם עושים.
אוקיי. טוב לדעת.
כן, זה...
ככה זה, ככה זה.
אוקיי.
אז אם לא היה את המספר החזק, אז היינו ב...
כן, בוא נלך באמת על שישה מספרים מתוך 40.
אז זאת... בגדול הסיכויים שלך הם די טובים, אתה 1 מתוך כשני מיליון.
כן, זהו? אוקיי.
כן. זהו, זה הרבה או קצת?
זה שואף לאפס, לא? מה זה מתוך שני מיליון? זה... אם יעמידו 2 מיליון איש וירצו לבחור אחד ממה הסיכוי שלי.
אז כנראה שאחד מהם יזכה. מצד שני, תחשוב על זה אחרת. יש לך במדינה שלנו כבר מעל לדעתי 7 מיליון
נכון.
אזרחים. זאת אומרת, אם כל אחד מהם מנחש מספר אחר, זה לא בטוח, כי יכול להיות שחלק ינחשו את אותו מספר.
נכון.
אבל זה כבר, אבל אם כל אחד מהם באמת ינחש מספר אחר, אז יהיו לך 3 זוכים.
אז רגע, אז הסיכוי שלי לזכות...
בהגרלה של 6 כדורים?
מתוך 40 הוא 2 מיליון?
כ-2 מיליון. אם מוסיפים את המספר החזק הזה, אנחנו כבר עולים למשהו כמו 15 מיליון.
אוקיי.
זה לא הרבה. זה לא הרבה בכלל.
זה לא הרבה, אה?
זה קצת, זה סיכוי יותר נמוך מסיכוי להיפגע בתאונת דרכים, למשל.
זאת אומרת שאני עשוי להיפגע בקלות יותר,
יותר
מבחינה
כן.
סטטיסטית מאשר לזכות.
יש לך יותר
לזכות.
סיכוי להיפגע בתאונת דרכים מאשר לזכות בהגרלה היפותטית במדינה ים תיכונית כלשהי שלא נזכיר.
לא יודע אם זה מלחיץ, כיף, לא יודע מה לחלץ מהמשפט.
זוהי האמת.
אוקיי, אז זוהי האמת. רק בוא נשלים, אתה דיברת על פרמה, אבל אמרת שיש לו, שהיה לו. כמובן חבר ששמו היה פסקל.
באלז פסקל.
אז בוא ספר לנו מעט עליו, ואז אנחנו נדבר לאחד האייטמים המרתקים בתוכנית שלנו, והוא גנים שקופצים מבעלי חיים לאחרים, או מצמחים לבעלי חיים.
נשמע בלתי סביר לחלוטין.
נכון.
אני חייב להגיד.
תכף אנחנו נשמע את החוקרת, כן.
אז כן, לתורת ההסתברות היו שני אבות, היום היו משפחה מאושרת, פרמה ופסקל, ומה שאתה עשית לפסקל זה פחות או יותר מה שהוא עבר כל חייו, הוא דמות די טרגית, הוא עבר את חייו בצילם של מתמטיקאים גדולים ממנו, הוא היה אדם מאוד מאוד חולה, בין המחלות שלו אפשר למנות, היו לו בעיות קיבה, והיו לו בעיות שינה, והיו לו סיוטים, כשהוא כבר הצליח לישון, הוא סבל מסיוטים, והיו לו בעיות שיניים, הוא הצטרף לקאט דתית, הוא הפסיק לאכול בשלב מסוים, והוא פחות או יותר כל החיים שלו היה איש של כזה של כמעט. אז אתה ממש... אבל הוא הצליח להמציא את מכונת החישוב הראשונה אי פעם בתולדות ההיסטוריה.
די, מה זה אומר? מה היא אותה מכונה? מכונה אנלוגית?
מחשבון פחות או יותר. בזמנו זה היה עם גלגלות ושיניים.
מחשבון אנלוגי, כן, וואו.
ואחת משפות התכנות הראשונות ביותר נקראת שפת פסקל. אני עוד...
בשנות ה-80, ודאי.
כשאני עוד למדתי בתיכון, לימדו אותנו פסקל.
משהו עם סמן כזה, לא שנוסע, לא? איך זה היה פסקל?
לא, פסקל אתה כותב, אתה כותב פקודות.
כן, כן, אוקיי.
Insert, next, if, זאת ממש שפת תכנות. זה על שמו, זה על שמו של הצרפתי האומלל
הזה. אז בכל זאת, למרות הסיוטים ובעיות הקיבה.
אז צריך לתת לו את הקרדיט המגיע לו.
ודאי. מיכאל גורדין, האם ביום שישי צפית בליקוי הירח?
היה עננים איפה שהיית.
כן, אבל נעלמו קצת. זה היה לפרקים.
כן.
אז לא צפית?
לא יצא לי. כשזכיתי להתבונן היה מעונן.
אוקיי, אז לא נתת הרבה זמן.
לא.
צ'אנס, הסתברות, סיכוי. אבל אם...
הבת שלי בכתה, אני... מצטער, אני מתנצל.
בגלל הליקוי או
החיים? יכול להיות, אני אשאל אותה כשהיא תגדל.
אוקיי, כי ביום שישי ליד הירח, ממש לא רחוק ממנו, כמובן ויזואלית, אפשר היה לראות את כוכב הלכת מאדים, שניסה לגנוב את ההצגה, אבל אתמול בלילה הוא לגמרי גנב את ההצגה, כשהוא התקרב מאוד לכדור הארץ, ולמעשה היה בנקודה הקרובה ביותר לכדור הארץ ב-15 השנה האחרונות. אנחנו רוצים לדבר על הכוכב הריאליטי בשמיים, כוכב במקרה הזה, כוכב לכת אמיתי, ריאליטי במציאות, עם אסטרופיזיקאי ממכון דוידסון למדע, דוקטור דוד פולישוק, שלום לך.
שלום.
אז רגע, מה הסיפור של מאדים? הוא הכי קרוב אלינו?
מאדים מאוד קרוב לכדור הארץ, המסלול שלו הרי זה הוא הכוכב הלכת הבא ברשימה, ושני המסלולים יחסית קרובים זה לזה, אבל כל כוכב לכת יכול להיות במקום מסוים על המסלול, בצד אחד של השמש או בצד שני, ולכן המרחק ביניהם משתנה. הלילה או אתמול בלילה, שניהם היו באותו צד של השמש, במרחק מינימלי אחד מהשני. ולכן, כמו שאתה אומר, מאדים כמעט גנב את ההצגה לירח, כבר כל כך בהיר בשמי הלילה.
אוקיי.
וזה דבר יפה, המרחק ביניהם, נאמר ככה, המרחק ביניהם אתמול בלילה, או בשלשום, היה מרחק יחסית נמוך, יחסית נמוך זה 57 ומשהו מיליון קילומטר, כאשר המרחק הכי גדול ביניהם יכול אפילו להגיע למעלה מ-300 מיליון קילומטר, זאת אומרת, ההבדל במרחקים הוא יכול להיות הרבה יותר גדול.
וואו. עכשיו, בוא נזכיר רק שלאחרונה מצאו מאגר מים מאוד משמעותי, מים במצב נוזלי במאדים, נכון?
כן, כן, אבל את זה אי אפשר לראות גם כשמאדים קרוב.
רגע, אבל כן אפשר, אני קראתי שאפשר להבחין, לא בעין בלתי מזוינת כמקובל לומר, אלא באמצעות טלסקופ, כן אפשר לראות משהו שם על פני כוכב הלכת הזה, לא?
מאדים הוא קצת, לא, אתה לא טועה לגמרי. מאדים הוא קצת אגוז קשה לפיצוח לצופים מכדור הארץ. אם למשל בשבתאי אתה יכול לראות מאוד יפה את הטבעות דרך טלסקופ, אני מתכוון, כאילו טלסקופ קטן, או את הירחים של צדק, שבתאי הוא מין איזה, נראה כעיגול כתום ולא יותר, אתה צריך תנאים טובים או טלסקופ יחסית, נאמר, גדול פלוס, כדי להתחיל לראות את תווי השטח שלו, למשל את הכיפת, יש לו כיפות קרח, בחצי הכדור הצפוני, חצי הכדור הדרומי, זה אומנם לא קרח מים, זה קרח יבש, יש שם גם קרח מים, יותר מתחת לפני השטח, אבל את הקרח היבש הזה, פשוט כתם לבן, אפשר לראות בטלסקופ, אבל תנאים קצת יותר טובים, אני יכול להגיד לך, שבניגוד לאורח שלך, לנו דווקא כן הייתה סבלנות ביום שישי, כאשר צפינו בליקוי.
אהבתי את הנזיפה קודם כל, אהבתי את הנזיפה.
נזיפה חמורה, באסטרונומיה, יש צורך בסבלנות רבה, ואם בענן אחר כך הוא הולך, אז אנחנו גם צפינו כמובן בליקוי שהיה מרהיב, אבל גם במאדים, והיה קשה מאוד לראות איזה תוואי שטח על פניו, אבל למשל כל מיני הרים ועמקים, ומה שהזכרת, את אולי האגם הנוזלי הפוטנציאלי הזה, את זה אנחנו רואים ומודדים באמצעות גם טלסקופים מקצועיים, אבל בעיקר חלליות, אפילו נחתות ורכבים שיש לנו על פני השטח של הכוכב האדום.
עכשיו אני בכל זאת רוצה לחלץ ממך איזושהי אמירה על הניסיון למצוא חיים בכוכב הלכת הזה, כי לדעתי בתדירות של פעם בשבועיים אנחנו נתקלים בידיעה שמצאו שם X, ולכן זה אומר שאולי יש חיים, ובאותיות הקטנות לא.
האמת שזה יפה, כי אפשר לקשור את זה לשאלה הקודמת שלך, של האם אפשר לראות משהו על פני השטח.
כן.
ונלך אפילו 120 שנה אחורה, היה אסטרונום מיומן שקראו לו פרסיבל לאבל, והוא היה, היתרון שלו על פני אסטרונומים האחרים, שהוא היה איש עשיר, אז הוא יכל לבנות לעצמו מצפה כוכבים, והוא הסתכל על פני השטח ואמר, וואו, אני רואה שם כל מיני דברים. כן, יש שם כתמים, יש שם קווים שמחברים ביניהם, והוא דמיין לעצמו תרבות מפותחת, שבונה מערכות של כבישים ותעלות ודרכים, וכמו שאמרת, הבטם ליין, שום כלום. כלומר, קל היה מאוד לאסטרונום כזה לדמיין פשוט, ולחשוב שהוא רואה משהו, אבל הוא לא ראה שום דבר. היום, אם תרצה, אולי אנחנו עושים קצת אותו דבר, רק אולי קצת, זה נשמע יותר רציני, כן, אומרים, מצאנו מולקולה כזאת וכזאת על מאדים, מולקולה אורגנית, היא יכולה להיווצר על ידי בעלי חיים נדיר. או מצאנו, מה זה עכשיו, מצאנו אגם תת-קרקעי הוא בטח יש בו מים. עכשיו, יכול להיות, אבל גם יכול להיות שלא. נגיד, מולקולה שהזכרתי, זה באמת היה לפני איזה חודש, התפרסם משהו כזה, יכול גם להיווצר בתהליכים גיאולוגיים שלא קשורים לחיים. גם התת-קרקעי הזה שרק שבוע שעבר פורסם, זה למעשה מדידת רדאר, אף אחד לא ראה אותו, כן? יש איזה החזר שחוזר אליך, אתה מפרש אותו, או המדענים, כי מפרשים את זה כמים. אז אולי אנחנו עושים אותו דבר, כמו שעשה פרסי ולאבל בסוף המאה ה-19. אנחנו כל כך רוצים למצוא שם את החיים האלה, אולי אנחנו נותנים לזה עוד איזה תוספת ככה, קטנה של הדמיון שלנו.
מצד שני, אנחנו גם נזכיר את העניין שלאחרונה יותר ויותר חוקרים טוענים שאם נמצא חיים זה לא כל כך טוב, כי הם יכולים לתקוף אותנו ולאכול אותנו, אז מה הטעם לערבב עכשיו פוליטית את כל כוכב הלכת?
אני באסכולה של סטיבן ספילברג ואיטי, אני ראיתי את הסרט איטי כשהייתי ילד, אני יודע שהם לא רוצים לאכול אותנו, שהם באים ללמד אותנו ולהחכים אותנו.
באים ללמד אותנו ואז לאכול אותנו, כדי שנהיה מלאים בידע.
ורקים ונעים, כן. Okay. כן, אולי, אבל מדהים כנראה, זה לא הסיטואציה שם. בכל אופן, מי ש... אולי אני רק יוסיף עוד שתי הערות. כל קיץ בערך, יש כל מיני ממים וגיפים ואימיילים שמספרים שהמאדים יהיה כל כך בעיר, והוא יהיה אפילו ייראה כמו הירח. שזה כמובן שטות מוחלטת, הירח הרבה יותר קרוב ולכן הוא נראה הרבה יותר גדול בשמיים. מאדים אף פעם לא ייראה כל כך גדול. והדבר השני הוא שמאדים ייראה בהיר כמו שהוא נראה עכשיו, כן, בגלל הקרבה שלו, הוא יחזור לקרבה כזאת גדולה רק בעוד כ-17 שנים.
מי יודע מה יהיה אז?
לא, אני יודעים. אז יראה אותו דבר, רק הרבה יותר בעיר, ואני ממליץ לכולם לצאת...
לא, אני דיברתי על החיים שלי, אבל לא בסדר.
זה היופי של אסטרונומיה, שאפשר לחזור קדימה. ואתה יכול, וגם הלילה, כן, זה שהוא היה קרוב לפני יומיים, זה עדיין אומר שהוא קרוב, כן, הוא טיפה התרחק, ומאוד ממליץ לכולם לצאת לראות אותו.
לגמרי, זה עדיין מרשים, אני מודה שגם כשצפיתי בליקוי הירח, באמת בניגוד לאיש המתמטיקה ממכון דוידסון, שמדיר את רגליו ומפלה לרעה את הליקויים, הנה שומעים אותך.
אני יותר איש של שמש.
טוב, תבהה בשמש, נראה מה...
כן, אז אפילו הערב לכו תצפו במאדים, הוא זורח במזרח בערך אחרי, קצת אחרי השקיעה, אפשר לתת בתחילת הערב, להסתכל מזרחה, לראות את האור הכתום החזק הזה, מאוד מרשים.
אני רוצה להודות לך מעומק הלב, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, דוקטור דוד פולישוק, תודה לך.
ביי, תודה.
ואתנו עוברים לפינה הכל אפשרי. בכל שבוע כוכב הרדיו של כאן, תאגיד השידור הישראלי, אריה גולדנברג, מביא לנו חפיצים יוצאי דופן, חידושים מעולמות הרפואה והטכנולוגיה, ושלל גימיקים, חלקם זולים, חלקם יותר יקרים. והיום אריה, פיתוח טכנולוגי ישראלי יוצא דופן, אדם בשר ודם שנמצא לידך.
נכון. עכשיו שומעים, יפה.
נכון, שומעים.
שלום לך דודו, שלום לכולם, ושלום גם לאירן פרי.
בוקר טוב.
שלום, אירן פרי.
איזה חברה אתה מייצג? אתה מנכ"ל של חברת?
של חברת ביו-איי.
יפה. ואתם פיתחתם מוצר שמגלה הידרדרות קוגניטיבית.
נכון. ביו-איי בעצם מנטרת מצבים קוגניטיביים דרך העיניים.
מה זה אומר, אגב, הידרדרות קוגניטיבית? למה
אני מדבר על...
התחלה של מחלות.
התחלה של דמנציה, אלצהיימר, פרקינסון ועוד.
אוקיי. אז איך זה עובד?
איך זה עובד? זה בפועל אנחנו שמים אפליקציה לטלפון, ובזמן שימוש רגיל בטלפון אנחנו מצלמים 2-3 דקות ביום, מצלמים את העיניים, מחלצים סמני עיניים עדינים, שינויים בגודל האישון, תנועות עיניים, מצמוצים. את הפרמטרים האלה אנחנו, החילוץ הזה מתבצע בשילוב של למידת מכונה ועיבוד תמונה. את הפרמטרים האלה אנחנו מעלים לענן, לביג דאטה של סמנים עם משמעות קוגניטיבית. שם אנחנו עושים ניתוח שוב עם למידת מכונה, בינה מלאכותית.
זאת אומרת שבהכרח יש קשר בין תנועות האישונים שלי או העיניים להידרדרות קוגניטיבית? יש... זאת אומרת, מחלות כמו אלצהיימר וכולי, אפשר לחזות מראש באמצעות שינויים בתנועה של הישונים?
המשפט שאמר סיסרו לפני 2000 שנה, שהעיניים הם ראי הנפש, יש 50 שנה של מדע שאומר שכל אחד מהסמנים שהזכרתי, כן. בעצם קשור לאזור מסוים, פונקציונליות מסוימת במוח. אני מדבר על שינויים שהם שינויים שקשורים למערכת האוטונומית, לא דברים שאנחנו עושים באופן מכוון.
כן.
ולכן בעצם שינויים בדפוסים שאנחנו רואים בכל אחד מהם מצביעים בעצם על מצבים במוח, ובחלק מהם יש מדע, יש 50 שנה של מדע שמקשר בין סמנים שונים לסוגים שונים של הידרדרות.
אדם שמוריד את האפליקציה הזאת, כמה זמן הוא צריך להשתמש בזה בשביל שתוכלו לקבל תמונה?
אנחנו, המטרה היא שנקבל במהלך של מספר שבועות, נוכל לקבל איזשהו, מה הבייסליין שלו, מה הנורמה שלו, ולראות את השינוי, לראות את המגמה. אנחנו רוצים לראות מגמה על פני זמן. זה תהליך שלוקח מספר שבועות. בחלק מהמקרים, אפילו מהשימוש הראשון ובהשוואה לאוכלוסייה דומה, אנחנו יכולים להגיד מקרים קיצוניים.
עכשיו, אריה ברשותך, אני אשאל אותו, יש משמעות לכך שאפשר לזהות מחלות כאלה כבר בתחילת דרכן של המחלות, או זאת אומרת, האם זה יעזור לטיפול במחלות האלה?
בוודאי.
כן,
זאת אומרת, זאת
עדיף להקדים את ה...
זה נכון באופן כללי.
כן, זה נשמע הגיוני.
זה נשמע הגיוני שכשמגלים מוקדם אז אפשר לעשות משהו.
אבל דימנציה למשל, יש לזה משמעות באמת? זה יכול לעזור למי שמגלה את זה מוקדם?
אז זאת התפיסה הכי משמעותית והכי מוטט, ובגלל זה אני פה.
כן.
התפיסה שאם אין תרופה, והיום אין תרופה להידרדרות קוגניטיבית, לא לדמנציה, לא לאלצהיימר, לא למניעה ולא לטיפול. ואם אין תרופה, אז בשביל מה לגלות מוקדם? אין מה לעשות.
אולי ההפך, צריך לגלות זה כמה שיותר מאוחר, ככה אנשים לא ידעו, ועוגמת הנפש תהיה שואפת לב.
כן, יש אנשים שלא רוצים לדעת, גם אם תהיה תרופה, אנשים שלא רוצים לדעת.
אולי לקרובי המשפחה זה טוב, שידעו איך לטפל בקרוב משפחה.
נכון.
המחקרים מראים שבעצם ההידרדרות מתחילה בין 20 ל-30 שנה לפני שיש סימנים קליניים, לפני שאנחנו רואים משהו.
וואו.
וזאת הסיבה המרכזית שכשניסו והניסיונות לטפל ולפתח תרופות לשלבים האלה, הם נכשלו מכיוון ש-20 או 30 שנה אחרי, בעצם הרזרבה הקוגניטיבית שיש לנו במוח כבר איננה, והעשרות אחוזים מהרשתות הרלוונטיות במוח כבר נפגעו באופן שהוא בלתי הפיך, ולכן זה לא מצליח. אפשר לחשוב אם אנחנו היינו מגלים... היינו מזניחים בעיה אחרת בגוף במשך 20-30 שנה, לאיזה מצב זה היה מגיע ומה אפשר לעשות.
וואו.
אז בפועל, כל המאמצים לפיתוח של תרופות חדשות מתרכזים לכיוונים של גילוי מוקדם ושלבים מוקדמים. יש מחקרים שהיום, מחקרים שהתחילו ב-2008, שאומרים שבהתערבות שהיא לא תרופתית, אפשר להשפיע בעשרות אחוזים על התפתחות של המחלה. יש מחקר שיצא השנה בארצות הברית, שגילוי מוקדם בעצם משפר, עשו השוואה בין כאלה שגילו מוקדם וכאלה שלא גילו מוקדם, ואיך יודעים מה ההבדל? זה הרי לא משהו מאוד מדיד. אמריקאים יודעים בכסף. ההבדל בין בן אדם שגילו מוקדם לבין אדם שלא גילו מוקדם, הם שמו מספר, $64,000 לכל אחד. הם שמו בסך הכל, יצא להם $7.9 טריליון, בלי תרופה, לפני תרופה. מחקר שיצא לפני 3 חודשים באנגליה מדבר על זה שתרופות ראשונות צפויות תוך 3 שנים, חיסון תוך 10. גם אם תהיה תרופה, או כשתהיה תרופה, יותר נכון להגיד, כשתהיה תרופה לשלבים מוקדמים, איך אנחנו נזהה את האנשים שהם נמצאים בשלבים מוקדמים? חסר, המרכיב הזה הוא המפתח בעצם לכל הטיפול והתערבות אפקטיבית.
אז זו אפליקציה שאנחנו מתקינים בטלפון, והיא בעצם בוהה בנו.
בעצם היא, אנחנו משתמשים בטלפון, אנחנו בוהים בטלפון כבר ככה יותר מדי.
כן.
ובזמן שאנחנו בוהים בטלפון, הוא בוהה בנו בחזרה ואוסף את אותם סמנים.
זה בליווי רפואי, כן?
האפליקציה היא בעצם מייצרת איזושהי אינדיקציה. האינדיקציה הזאת יכולה לעבור למטפל, לרופא, והוא יכול בעצם... אין לנו כרגע יומרה להגיד, אנחנו נזהה מחלה. יש לתת אינדיקציה והמלצה לאבחון נוסף, להמשך בדיקות.
איך הם מתייחסים לזה רשויות הבריאות, קופות החולים, משרד הבריאות?
בשני הקצוות. אחד, יש עדיין את המיסקונספציה, אמרנו עדיין, אין מה לעשות, אז זה עדיין מוקדם. מצד שני, המחיר והקושי הוא כל כך גדול, והוא גדל בקצב מאוד גדול, אנחנו ממשיכים לשפר את הרפואה, תוחלת החיים עולה, הכמות של האנשים שמגיעים לגילאים האלה היא גדלה במהירות, ולכן הם מאוד מחפשים והם מאוד בעד והם מאוד רוצים לראות את זה מתקדם.
אנחנו עוסקים כאן אגב בין היתר עם המתמטיקאי מיכאל גורודין בחברות ביטוח, השאלה אם זה לא יפעל נגדנו, אתה יודע, הדבר הזה יגרום לזיהוי מוקדם של המחלה, והפרמיה שלי של ביטוח הבריאות תעלה, יגידו לי אדוני, עוד 20 שנה יהיה לך אלצהיימר, תודה רבה, התעריף הוא לא 170 שקלים בחודש, אלא 2,000.
אז אנחנו...
כן, אכלנו אותו וגדול.
אז... שוב, דיברנו על... הראייה שלנו היא ראייה חיובית וכיוונים שיש תקווה, ולכן...
לא, אין ספק שעדיף לרפא את המחלות האלה.
אם מגלים מוקדם, אמרנו, זו האפשרות בעצם לטפל, ואמרנו עשרות אחוזים בלי... עשרות אחוזים אפילו בלי תרופות, וכשיהיו תרופות, אז ודאי שזה הרבה יותר משמעותי. אז לשם זה הולך, והמטרה היא בעצם לחסוך את כל הכספים האלה. אם חוסכים את כל הכספים האלה, להפך, שווה להוריד את הפרמיה, מי שישים, מי שיזהה מוקדם.
הלוואי ואתה צודק. כן, אריה, בבקשה.
אפשר לגלות גם דברים אחרים מלבד מחלות דרך העיניים באפליקציה?
שאלה מצוינת, נכון? מה עוד אפשר לגלות?
אפשר לגלות המון, המון דברים. ברגע שאנחנו יודעים להסתכל פנימה ולגלות דברים שקורים אצלנו במוח, ודרך אגב, אם אנחנו יודעים לראות, אז אנחנו יודעים גם לשפר ולשנות. אז זה פותח עולם שלם של אפשרויות. יש שימוש בטכנולוגיה שלנו היום לתחומים ביטחוניים. יש מגוון גדול של שימושים. יכולת לדעת, למשל, בתחומים מסחריים. יכולת לדעת כשאדם גולש באתר ורואה מוצרים, לדעת איזה מוצר מעניין אותו. תחשוב איזה כוח זה נותן לסוחר.
לפי פתיחת העיניים?
לפי התגובה, לפי התגובה שלו.
וואו, מזרן! קדימה, ומאז אלפי פרסומות של מזרנים. די, מי היה מאמין?
אנחנו לא שם, אנחנו מחפשים את ה...
ברור, אבל זה עדיין...
עכשיו יש לי שאלה קשה מאוד, ערן. הרי אנחנו יודעים שלעיניים יש תנועות לא רצוניות. אז הנה, למשל, ניקח דוגמה, אנחנו יושבים עכשיו מול הסטנדאפיסט הכי מצליח בארץ, דודו ארץ, ואנחנו ממצצים בעיניים כאילו שאנחנו לא מאמינים. אז איך מתמודדים באפליקציה עם תנועות לא רצוניות?
עד שמישהו יצפה בי, ואז תגיד, רגע, יש לו אלצהיימר, הוא מהבהב? לא, הוא ראה את האיש הזה מהזה.
בדיוק, בדיוק. ולכן אנחנו לא מתבססים על מספר דקות שהוא יושב מולך, ולכן אנחנו בעצם מדברים על זה, על ניטור לאורך זמן, שבו בעצם אירועים נקודתיים בעצם מתמצאים ופחות משפיעים. באמת, על מצב נקודתי קשה לדעת.
כן.
יש לכם עוד מחשבות לפיתוח לעתיד?
כן, זו טכנולוגיה שוודאי באמת אפשר לרתום לאינספור יישומים, כפי שכבר הזכרת, נכון?
נכון. המודל המשני שלנו בעצם הוא פלטפורמה טכנולוגית ושיתופי פעולה עם שחקנים אחרים. יש מאות של אפשרויות, אנחנו לא נעשה את כולם בעצמנו, נשמח לעשות את זה יחד עם אחרים.
זה כבר פעיל? האפליקציה כבר אפשר להוריד אותה? אתם משתמשים בה עם לקוחות?
האפליקציה עדיין לא זמינה לקהל הרחב, היא נמצאת בעצם בניסויים קליניים עם בתי חולים מובילים בארץ.
וואו.
ומי שיעניין אותו יוכל ליצור איתנו קשר לגבי או אפשרות של השתלבות בניסויים הקליניים או שימושים מוקדמים באפליקציה.
טוב, אנחנו מודים לכם. תודה. אריה, בוא תסגור את הפינה בצורה רשמית, כי בכל זאת הפינה היא שלך.
רק עוד שאלה אחת.
בבקשה.
כן, אדם שיש לו בעיות בעיניים, קוצר ראייה או דברים אחרים, זה יכול לשבש את התמונה שאתם מקבלים?
זה יכול להשפיע, ולכן אמרנו שאנחנו עוקבים באופן פרסונלי אחרי האדם, ואנחנו בעצם זה לומד אותו. אבל דיברנו בעצם על דברים שהם לא רצוניים, ומעקב פרסונלי אחרי כל אדם.
כן.
ולכן, כל עוד מצליחים לראות את האישונים ודברים שהם משתנים באופן בלתי מודע במוח, אז אנחנו מסוגלים לקבל אינפורמציה.
אוקיי, אז אני רוצה, אתה רוצה להשאיר משהו? בבקשה.
גם לגבי חקירות, זה יכול להיות מצב שאפשר לגלות כל מיני דברים, נכון?
זה אחד היישומים שכבר...
ודאי אפשר לגלות אם האדם לא מרים את עיניו לעבר השמיים ביום שישי, מיכאל גורודין, וצופה בליקוי הירח.
הולך לרדוף אותי.
ובמקום זה צופה בתוכניות ריאליטי. לא, חלילה.
אוקיי, בסדר.
תודה, תודה רבה.
טוב, תודה לכם, קודם כל מנכ"ל חברת BOI, רן פרי. כן, אין שם דגש, ואריה גולדנברג, כוכב הרדיו של כאן, תודה רבה שהגעתם לכאן. אנחנו נשמע שיר, נסיים את השעה הראשונה, ובשעה השנייה שלל עניינים מרתקים, כמו למשל 90% מהעטלפים בצפון אמריקה נכחדו בעשור האחרון, ומי אשם בכך? לא האדם הפעם, כי עם פטריה קטלנית. וגם גנים מסתבר שעוברים לא רק מהורים לצאצאים, אלא קופצים בין מינים שונים. זאת אומרת, אפילו בין צמחים לבעלי חיים. תופעה שהיא הרבה יותר רחבה ממה שחשבנו. מדובר במחקר חדש שפורסם בכתב העת גנום ביולוג'י. מיד. שעה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, איתי באולפן מיכאל גורודין, איש המתמטיקה וההסתברות של מכון דוידסון. שלום לך.
בוקר מצוין.
סולמות ונחשים.
סולמות ונחשים.
מי מאיתנו לא שיחק במשחק הלוח הזה, משחק הקופסה, הלוח, כל אחד קורא לו אחרת, שבו מה, מטילים קובייה?
מטילים קובייה, קובייה זה הסתברויות, זה
נכון.
סיכויים, ואז אתה יכול להתקל, ממש, ממש כמו בחיים, המשחק הזה הוא מטאפורה לחיים, אתה יכול להתקל בסולם, נכון. שיחפיץ אותך מעלה.
מהו סולם בחיים, באמת? אני, יש לי דוגמאות שאני אחסוך מהמאזינים.
מהו סולם, וואו. מה,
זכייה פתאום בתחרות?
זכייה בתחרות, לפגוש את אהבת חייך אולי.
שהיא עשירה מאוד, ואז אתה מטפס בסולם כמובן, לא?
לא הכל, לא הכל כסף.
אוקיי. אז לפגוש את אהבת חייך הענייה.
לצפות בליקוי ירח.
מנובל! לא צפית בליקוי, מיכאל. אתה פרסונה נונגרטה בתוכנית.
אני אתקן, מתי הבא בתור?
בשנת 2200.
יש לי זמן, בסדר. אז המשחק עצמו, סולמות ונחשים, יש גם נחשים שמורידים אותך, לא רק הכל טוב.
נכון.
יש צדדים
לסולמות. זה חבר שמדרדר אותך.
כן, כן, להימורים למשל.
היי, למה לך לעבוד כשאפשר ללכת לים?
ולשחק סולמות ונחשים.
היי, חבר.
אז המשחק עצמו, בגרסה שאנחנו מכירים אותו...
אני לא אומר שמדובר בדי-ג'יי מקלר שמדרדר את האורך, רמזי חסון. אוקיי, אז המשחק הוא מטאפורי לחיים.
כן. עכשיו, המשחק עצמו...
מי המציא אותו? איכן? מתי?
אז זה תלוי את מי שואלים. ההודים יגידו שהם המציאו את המשחק, אבל הגרסה הכי מוקדמת של משהו שמאוד מאוד מזכיר, יש לנו ממצרים הקדומה, רק שם זה נקרא כלבי צייד ותנים. וזה גם, זה היה משחק הימורים, זה אחד ממשחקי הימורים הראשונים שיש לנו עדויות להם. כמו תמיד, הדברים הראשונים בתולדות האנושות הם או של המצרים או של הבבלים. אז כן. המצרים שיחקו בכלבי ציד ותנים.
מה מהם זה הסולם ומה הוא ה...
הכלבי ציד הם
הטוב,
והתן בא לטרוף אותך.
נכון, אוקיי. ואתה צודק שגם בהודו היה משחק דומה שעסק בקרמה. נכון? זה משחק סביב קרמה, זה אוקיי.
לצבור
כן, נכון. אבל אוקיי, זה התחיל כבר אז.
והבבלים הימרו בקוביות, אבל מה שמעניין זה ש... מעניין, לטעמי זה מעניין, או מוזר, שאף אחד מהם, עד מה שדיברנו עליו, המאה ה-17, לפני 350 שנה,
כן.
עד אז מאות ואלפי שנים אולי, אנשים, בני אדם, הימרו ושיחקו בקוביות ומשחקי מזל, אף אחד לא חקר, לא שאל מה קורה שם, מה הולך שם, איך מנתחים את זה מבחינה
מתמטית. זה לא משחק לינארי, יש לך פתאום קפיצות, ופתאום
אני חושב
מדרון...
שזה כי זה היה, לא רק בגלל זה, אני חושב שקודם כל כי זה היה לא חשוב במידה רבה, או חשוב מדי, כי בהרבה מאוד מקרים השתמשו בהימורים ובהטלות של דברים לצרכים דתיים. ביוון למשל, הם היו מסרטטים מעגל, ומטילים מקלות כאלה לתוך המעגל כדי לחזות את העתיד. עכשיו, אם אתה עושה ניתוח מתמטי של דברים כאלה,
כן.
אז כל הפעולה הזאת מאבדת את כל הטעם המטאפיזי שלה. איך תחזה את העתיד אם אתה יכול לחשב חישוב ולהגיד לי מה הסיכוי שזה יקרה?
איזה טיפשים, איך אפשר לחזות את העתיד באמצעות מקלות, ולא כמובן כמקובל היום קפה. שתיית קפה, לא? והופכים את הכוס.
כמובן.
לא. וכך כן. חוזים את העתיד.
גם אוקיי. יודעים את זה.
טוב, אז אתה אומר שהמשחק הזה לא נחקר.
הם לא חקרו, הם הימרו המון 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 שנים, ורק באירופה של המאה ה-17, אותם שני החברים שלנו, פסקל ופרמה, הם היו הראשונים לפצח את המתמטיקה שמאחורי משחקי ההימורים.
בוא נדבר על איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, באופן כללי, איך הסתברות באה לידי ביטוי בחיים שלנו? למה אנחנו צריכים את הדבר הזה? אוקיי, משחקי מזל, אנחנו מבינים שאם אני מטיל קובייה, בסיכוי של אחת לשש. איפה עוד אני משתמש בהסתברות?
אז למשל, אם אנחנו לוקחים, אתה הזכרת את תחום הביטוח.
כן.
באמת, הרבה מאוד שנים בני האדם, היה מין ערבות הדדית. אתה שם סכום מסוים של כסף, ואם קורה משהו,
אז לוקחים משם ומרפאים אותך, נכון. איזושהי
קרן, אבל זה לא, זאת לא הייתה התעשייה המפותחת שהיא היום. נוהגים למקם את ראשית הביטוח המודרני בשנת 1662. שניים?
וואו.
שתיים? שזה אחרי הפיתוח ההסתברותי של החבר'ה שלנו. אתה יודע, כמו כל פיתוח מתמטי, לוקח קצת זמן עד שהוא מחלחל למטה ועד שמבינים מה קורה. אגב, באותה התכתבות בין פרמה ופסקל, במכתבים ביניהם, בהתחלה פסקל בעצמו לא לגמרי מבין את מה שפרמה כותב לו. אתה רואה בהתכתבות שהם שואלים, אבל למה בדיוק התכוונת שם?
זאת אומרת, זה לא רק אנחנו בשעה זו לא, של היום, לא, ואם לא. אתם שומעים אותנו בשידור החוזר, אז בשעה זו של היום זה לא משנה באיזו שעה.
גם לא התלמידים שלי.
כן. זה נושא שהוא לא, הוא לא נהיר בשנייה הראשונה. צריך
לא רק שהוא לא נהיר,
טיפה את
הוא יושב לנו גם במקום בעייתי לאינטואיציה שלנו.
מעניין.
יש הרבה משחקונים קטנים כאלה.
שהם נוגדי אינטואיציה?
שהם נוגדי אינטואיציה. שהאינטואיציה שלנו אומרת לנו, זה אותו דבר, זה אותו סיכוי, וכשאתה מפענח את ההסתברויות, היה פעם את המשחק, עשינו עסק להיסטוריונים שבינינו שזוכרים, שבו אתה בוחר וילונות.
נכון.
ואתה יכול לזכות בדחליל, או שאתה יכול לזכות במכונית. ושם מבחינה, כשמסתכלים על זה מבחינה מתמטית, יש ברור לחלוטין מה צריך לעשות. יש ברור לחלוטין שעדיף לך להחליף וילון. אבל האינטואיציה צועקת לנו במקרה הזה נורא חזק, לא זה אותו דבר.
היה לדעתי שלושה וילונות, נכון? אתה מצמצם אחד, ואז מצליח לך להחליף, משהו כזה, כן.
וכשעושים ניתוח מתמטי של הדבר הזה, זה חד וחלק, יש תשובה ברורה. ואתה מסתכל איך אנשים שיחקו במשחק הזה לאורך כמה וכמה וכמה.
בניגוד לדבר הנכון לעשות מתמטית, כן.
אז ההסתברות...
כי אתה צודק, לא תמיד זה אינטואיטיבי לנו. אנחנו לא בהכרח חושבים על המציאות בצורה הסתברותית, כפי שהמתמטיקאים חושבים, או כמו שהמתמטיקה.
אומרים שזה כי האינטואיציות שלנו התפתחו בתקופה שבה היינו ציידים וצעדנו ממוטות וטיגריסים, ומה שזה לא היה שצעדנו כשהיינו ציידים.
אלי שפחות צעדנו טיגריסים, יותר ברחנו.
כן, היינו צריכים...
מה הסיכוי שמישהו יצאו טיגריס?
ואז כנראה שהחשיבה ההסתברותית הזאת על לבדוק את כל התוצאות האפשרויות, זה לא היה מה שהתפתח בנו.
מעניין.
והאינטואיציה שלנו היא לעתים קרובות נוגדת את המתמטיקה.
אתה ודאי צודק שגם האינטואיציה שלנו היא תולדה של אבולוציה, וזה כנראה שרת משהו, נתן לנו עיתון כן. אבולוציוני, נכון?
עובדה שהגענו עד הלום והמצאנו את ההיסטוריה.
בלי שנמר יאכל אותנו.
חלקנו.
נכון.
אז היינו ב-1662, נחזור לה.
זו תחילה ענף הביטוח.
כן, בחור בשם ג'ון גראונט. הוא מספר ספר על תצפיות על רשומות התמותה.
אוקיי.
והוא מתחיל לעשות בעצם סטטיסטיקה. הוא מתחיל לאסוף נתונים של מי מת, באיזה גיל, באיזה מקום, גברים, נשים, ואז חברות, למה מסמנים שם את ההתחלה של חברות הביטוח? למה עושות חברות הביטוח? חברות הביטוח היום לא מסתכלות עלינו בצורה שוויונית. לא כולם שווים. נכון. אדם שבא לעשות ביטוח בגיל 59, לעומת עולל קטן ורח בשנים, הם לא יקבלו את אותו, הם לא ישלמו, צריכים לשלם את אותו.
זה הפרמיה,
הסכום שאנחנו משלמים. הפרמיה...
מושפע מהאם אתה מעשן או לא, אם אתה בספורט אקסטרים או לא, עוסק בספורט אקסטרים.
למה זה מושפע? כי חברת הביטוח שואלת את עצמה את השאלה, מה הסיכוי
כן.
שאנחנו נצטרך לשלם לך את הכסף שתהיה זכאי
כן,
לו?
כן, מיותר להגיד שכקומיקאי נכון תמיד להגיד שבכל מקרה הם יעשו את הכל כדי לא לשלם, ובסוף גם אם תמות ישלחו עורכי דין להוכיח שביימת את זה, אבל אוקיי. וזה יושב על איזה חריג שם.
לכאורה, נכון, הכל לכאורה.
לכאורה, לכאורה, כמובן, הכל.
שלא, חלילה, אלוהים.
לא, נהפוכו, המשיכו לפרסם כאן.
וככה חברות הביטוח, הן לא היו יכולות להתקיים בצורתן המודרנית, לא איזה קרן שיתופית של סוחרי פדואה, שכל אחד שם 100 ליברות או סולידי, ואם חלילה הספינה של לורנצו טבעה בים, אז הוא מקבל חלק ממה שיש, אלא בצורה ממש מדעית, מחושבת, עם חישובים מדויקים של כמה אתה צריך לשלם וכמה אני צריך לשלם, זה לא היה קיים בלי ההתכתבות הזאת של פסקל ופרמה על איזה מהמר קטן מצרפת.
וכך התפתח ענף הביטוח, אתה אומר, על סמך אותם סיכויים. כן. ההבנה באמת שקופה משותפת עם אני ואתה, שמים כל אחד 100 שקלים, ואז אם חלילה קורה משהו אז מושכים את זה, הסיכויים שיקרו לנו את אותם דברים זה לא בהכרח סיכויים דומים. תלוי באורך החיים וכולי, בגיל.
למה זה? כי מה בעצם היה? קודם קצת טבענו במספרים, אבל מה היה המהלך הבאמת גדול של פסקל ופרמה?
כן.
הייתה ההבנה הזאת שלא צריך להסתכל על מה שהיה, אלא על מה שיהיה.
כן, זה משפט זה, מאוד...
זה, והוא גם להם לקח כמה תקופה להביא.
אבל רגע, אבל אם אני מאשן או עד עכשיו אישנתי, אז זה יהיה כנראה לא טוב.
נכון, אז מבין העתידים האפשריים... יש יותר עתידים
נכון.
שבהם אתה תדח,
וואו,
יקרה לך משהו רע.
מיקומים מקבילים של אפשרויות.
כן,
מעניין.
כן, כן. זאת, ממש, זאת חשיבה, קוראים לא. לה הפילוסופים לפעמים חשיבה נוגדת מציאות. אתה אומר, מה יקרה אילו, מה יהיה בעתיד?
אם יש כמה מציאויות, אנחנו נלך על המציאות המתאימה יותר.
זה מה שעושה תורת ההסתברות.
מעניין.
וזה, עובדה שאף אחד לא עשה את זה קודם.
והנה מצאנו יופי בתורת ההסתברות, מה שנראה לי שעד לשידור הזה לא...
תמיד היה ביופי. תמיד,
לא, לא, כמובן.
מתמטיקה היא הדבר היפה ביותר שהאנושות יצרה אי פעם ב...
זה ומוס בצפון אמריקה נכחדו בעשור האחרון, ומי השם בכך, לא האדם כי אם פטריה קטלנית. הנה, שומעים הטלפים. בימים אלה זואולוגים רבים ברחבי העולם מנסים להילחם בפטריה הקטלנית, עד כה ללא הצלחה, איך אפשר לסייע לידידינו הטלפים במלחמתם, באותה פטריה רעת קורים? שלום לפרופסור יוסי יובל, זואולוג חוקר הטלפים מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז אם תוכל בכלל לספר לנו על הקשר בין הפטריה לעטלפים, זאת אומרת, איך העטלפים נדבקים באותה פטריה, מה היא גורמת להם?
כן, אז קודם כל מדובר בפטריה שלראשונה נתגלתה בארצות הברית פחות או יותר לפני 10 שנים, ובעקבותיה התחילה תמותה מאוד גדולה של עטלפים, מדברים על כמה מיליונים, כמובן שקשה מאוד להעריך בדיוק. הפטריה הגיעה... כנראה מאירופה, למרות שהעטלפים באירופה כנראה עמידים, חסינים לה, ולא נפגעים ממנה. הגיעה לארצות הברית כנראה על ידי אנשים, חובבי מערות או משהו כזה, שפשוט העבירו אותה ממערה למערה, ממערה אירופאית למערה...
אנחנו כן אשמים בסופו של דבר.
אנחנו תמיד אשמים.
כן.
ושאלת איך הם נדבקים, אז זה פטריה סביבתית, היא נמצאת בדפנות, בקירות של המערה, וברגע שאתה לב תופס אותה, הוא יכול לתפוס אותה או מה... יכול לדבק בעצם או ממגע עם הקיר או ממגע אחד עם השני בעצם.
ומה הפטריה, למה הפטריה הזו גורמת? איך היא מחסלת כן. אותם?
כן, אז יש כל מיני תיאוריות, זה לא לגמרי ברור. עד כדי כך שבהתחלה במשך כמה שנים לא היה ברור אם זה הגורם או הסימפטום בעצם. היום די מקובל שנגיד רוב המדענים מסכימים שזה הגורם לתמותה, והשערה המקובלת ביותר זה שזה גורם, מדובר בעטלפים שישנים שנת חורף, שעושים היברנציה. ואז אם אתה מאיר אותם, אתה כמובן מחסל את מאגרי האנרגיה שלהם מוקדם יותר, מוקדם מדי, והם מתים, ומדובר על זה שזה כנראה פוגע במשטר המים שלהם, על ידי זה שאתה יודע, הפטריה מדביקה את האור ומחסלת את היכולת שהם לגור מים, בעצם גורמת להידרציה, הם צריכים להתעורר, הם צריכים לשתות, וזה כנראה מה שגורם למוות שלהם.
זאת אומרת, שנת החורף היא זו שגורמת להם להיות פגיעים הרבה יותר.
נכון, נכון. באמת לא כל העטלפים בארצות הברית נפגעים, ובאופן מאוד מובהק, מי שנפגע יותר, אני אומר ארצות הברית, אבל הכוונה היא צפון אמריקה,
כן.
מי שנפגע יותר זה באמת העטלפים שעושים שנת חורף.
ואיך אפשר באמת לעזור לעטלפים להיפטר מהפטריה הזו?
כן, אז קודם כל, תראה, זה מתפשט כבר 10 שנים, והמספרים מאוד מאוד גדולים, יש מינים שמדברים על כמעט הכחדה שלהם. יש אמצעים שהממשלות נוקטות, כמו למשל לסגור את המערות, כי כמה שאנחנו פחות נתעסק ככה, פחות תהיה העברה, זה כמובן לא יספיק. אין היום לא טיפול ולא תרופה ולא שום דבר, יש מאמר או שניים ראשונים, שמדברים על זה שבסביבה של מייקרוביום, כלומר, אם אתה מגדל את הפטריה עם חיידקים מסוימים, החיידקים האלה חזקים יותר ודוחקים אותה. האם זה יכול להוביל לטיפול שבו, למשל, יפיצו את החיידקים האלה, נשמע לי כרגע עדיין רחוק מאוד.
אז אנחנו רחוקים עדיין מפתרון הטלפים.
כן.
טוב, אבל יש סיכוי שהטלפים שם יוחדו לגמרי? 90% זה אומר שלא נשארו עוד הרבה.
כן, תראה, אין לנו היסטוריה, אנחנו לא כל כך יודעים איך הטבע מתנהג במקרים כאלה, אבל במינים מסוימים, כמו שאמרת, אנחנו מדברים על מעל 90% והתחזיות הפסימיות מדברות על הכחדה, כן.
טוב, אז אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, אני מודה לך על השיחה הזו. הזואולוג פרופסור יוסי יובל, חוקר הטלפים מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
על הדבר.
ואנחנו נמשיך לעדכן כמובן אם משהו יקרה עם אותם הטלפים, או שגמרנו, נאלץ להיפרד מהם.
יהיה איזה זוג שיהיה חסין, ואז הוא יגדל דור חדש של הטלפים שהצילו את כל ה...
היום מנסים להשתמש, אנחנו אולי לא ישבנו על הנקודה הזו, מנסים ללכוד את הטלפים שכן פיתחו עמידות לפטריה הזו, ולראות מה יש להם בדם, ואולי גם איכשהו לרפא באמצעות הנוגדנים שלהם. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה. הכיוון שאמרת הוא לגמרי הכיוון שחוקרים הולכים בנתיב הזה. טוב, בוא נחזור ונדבר על הסתברויות, אבל על הקשר בין פוליטיקה, וסחטנות mm-hmm. פוליטית להסתברות.
אז בואו נספר, אנחנו היום בממלכת הסיפורים ההיפותטיים, שאין שום קשר בינם לבין שום דבר אקטואלי.
אוקיי. Okay.
אז בואו נניח שיש לנו מדינה שיש בפרלמנט ובו 120 חברים.
סקרנת.
ונניח ששלוש מפלגות עברו את אחוז החסימה.
אוקיי.
Okay. מפלגה אחת, מפלגה גדולה, אתה רוצה להמציא לה שם? נגיד מפלגת הניקוד.
המיקוד.
המיקוד, כן.
הניקוד.
מפלגת המיקוד זכתה ב-59 מנדטים.
כן.
מפלגה שנייה, גם מפלגה גדולה מאוד, הם זכו ב-59 מנדטים גם, בואו נקרא להם מפלגת האבוקה.
האבוקה.
אבוקה, כן. הם גם זכו ב-59 מנדטים. מה שמשאיר לנו... שני מנדטים קטנים למפלגת הסחטנים.
כן, תמיד יש הרי מפלגה קטנה באמת, שיש לה את הכוח באמת.
אז לכאורה, מה אמורה לעשות השיטה הדמוקרטית? היא אמורה לתת לכל מפלגה את הכוח הפרופורציוני ביחס
לכוחה האלקטורלי,
לכל האוכלוסייה, נכון? ואז יש לנו שתי מפלגות שהן מאוד גדולות, והן אמורות להיות חזקות, ומפלגה אחת היא מאוד קטנה.
עכשיו, זו בעיה שעדיין לא פתרו, לדעתי זה חלק ממה שקורה במשחקים הפוליטיים.
נכון. עכשיו, פה זה לא פתרון, אלא זה תיאור ששם ככה את האצבע על מה שקורה פה. אז כמו שאמרנו, מה שההסתברות בעצם עושה, היא לא מסתכלת על מה שהיה, היא נועד בסדר, היו בחירות, עשינו, אלה התוצאות, 59-59-2, עכשיו בוא נסתכל מה שיהיה. ויש דרך לנתח את זה שאומרת כך, בוא נסתכל על כל הקואליציות האפשריות. חישוב פשוט, יגלה לנו שיש, במצב של נגיד שלוש מפלגות, יש לך שבע קואליציות אפשריות. עכשיו שואלים, בוא נסתכל מבין, סליחה, אלה רק הצירופים האפשריים. עכשיו השאלה היא כזאת.
כן.
כמה קואליציות, זאת אומרת, קואליציה, כלומר, צירוף מפלגות שעבר את 60 המנדטים, כן? קואליציה שיכולה לתפקד. לכל מפלגה, כמה קואליציות היא יכולה לפרק?
אוקיי.
אז בוא נגיד לדוגמה את מפלגת המיקוד, כן? כמה קואליציות היא יכולה לפרק? אז קואליציה אפשרית אחת היא כל המפלגות ביחד. 120 מנדטים בכנסת. אם מפלגת המיקוד פורשת, אז היא לא מפרקת את הקואליציה הזאת, נכון?
נכון.
אז זה לא נספר. אבל אם יש לנו ממשלת אחדות של שתי המפלגות הגדולות, שזה מביא אותנו ל-118 מנדטים, אם מפלגת המיקוד פורשת, היא מפרקת את הקואליציה.
כן.
נכון? וגם אם יש לנו קואליציה של המיקוד עם הסחטנים, זאת עוד קואליציה שבה אם המיקוד פורשת, היא מפרקת את הקואליציה. אז המדד, היא מקבלת את המדד 2, כי יש שתי קואליציות אפשריות שהמפלגה הזאת יכולה לפרק.
אוקיי.
עכשיו, מה שקורה שכשאתה מסתכל על שלושת המפלגות האלה, אני מזכיר לך, 59, 59, 2, המדד הזה עבור כל אחת מהמפלגות הוא זהה.
למרות הכוח השונה.
למרות הכוח השונה. וואו. כל אחת מהמפלגות, ופה זה מתמטיקה, זה לא איזשהו סיפור על כן ולשון מאוזניים, ואם יהיה ככה, זה לא סיפור, אלה מספרים. לכל אחת מהמפלגות יש את המדד 2. לכל אחת מהמפלגות יש בדיוק שתי קואליציות, שהיא, אם היא פורשת מהן, הקואליציה הזאת מתפרקת. אז זה אומר שבמובן מסוים, שלושת המפלגות האלה, על אף ההפרשים המאוד גדולים, הכוח הפוליטי שלהן הוא שקול.
מתמטית, לא כתוצאה מסחתנות.
לא, לא, לא.
זה רוע שמייחסים למפלגה.
מדד אובייקטיבי מתמטי, שאומר שבמובן הזה, הכוח שלהן שקול. אז האם... אז מה ייצוגי פה? אפשר לשאול את השאלה.
בעצם הכותרת שאפשר לחלץ מהדברים שלך זה שיש לעבור לדיקטטורה.
אפשר, יכול להיות שזה יהיה עדיף.
מתמטית.
מתמטית, נטו. בכל מקרה יש פגם בדמוקרטיה שלנו.
עניין, אוקיי. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, ואנחנו עוברים לפינת הפילוסופיה שלנו, והנה השאלה של נחלץ גלויה מבין אלפי הגלויות. נועה רבינוביץ' מרמת גן, מי היה הפילוסוף שהתנגד להמשיכיות המין האנושי?
הוא יעשה את זה.
מיד נגלה באמצעות הפילוסוף ומחבר הספר קץ האושר, דוקטור שמעון אזולאי. שלום לך.
בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר גמור, היה פילוסוף כזה?
הוא לא היה רק כזה, הוא סלד, הוא היה אולי הפילוסוף הכי מיזנטרופ בהיסטוריה. שונא אדם, שונא את ההוויה, חושב שזה העולם הדוחה ביותר שאפשר, שיכול להיות. ולאיש הנחמד הזה, שהיה רב עם כולם כל הזמן, קראו ארתור שופנאואר.
אז שופנאואר התנגד להמשכיות המין האנושי, בגדול.
כן, טוב, זה כבר להגיע לקצה הדרך, כן?
אוקיי, אז מי הוא היה באמת?
מדובר בפילוסוף גרמני, אגב, לא מספיק ידוע לטעמי. מרתק ביותר, כותב נפלא, אבל לא מספיק ידוע. בין השאר, בואו נספר אנקדוטה עליו. הוא, בין תקופתו של פילוסוף אחר, שם הייגל, והייגל, כשהוא כתב, הוא היה כוכב על. אתה יודע, בהרצאות שלו, ההרצאות שלו המפוצצות. ממש, אלפי, מאות תלמידים יושבים במסדרונות, ושופר שנה אותו גם אישית וגם אידיאולוגית. כן. כן, שנה מסוים, גם אישית וגם אידיאולוגית. ובכוונה, הוא קבע את ההרצאות שלו במקביל לשופר, להגל. תבין כמה הבן אדם הזה היה מחרחר ריב ומדון, ושונא אדם. והיו לו ארבעה סטודנטים פחות או יותר בכל הרצאה.
ובכל זאת הוא היה משמעותי? זאת אומרת, למרות?
כן, כן, כן. ההשפעה שלו על ניטשה ועל פרויד אחר כך היא עצומה. ואני אגיד לך גם למה. זאת אומרת, מה הדבר המרכזי שהוא אמר? מעבר לעזוב לכל הפרפראות ולכל האנקדוטות שקשורות לעובדה שהוא מיזנטרופ באישיות ובתפיסה. הוא, הנחת היסוד שלו הייתה הדבר הרבה. הוא חשב שהדבר המרכזי שלו ספר שנקרא העולם כרצון ודימוי. והוא חשב שהמהות האנושית היא לרצות. בכלל המהות של הטבע זה לרצות. אבל הדבר המעניין זה לא לרצות משהו מסוים. אתה פשוט רוצה.
מעניין. ולכן,
כן, זה, תשמע, יש פה, אתה, הרי אנחנו מכירים את זה מאצלנו. אתה מגיע לאיזה שיווי משקל, רצית נורא משהו. רצית להיות שדר בכאן. אז אתה מגיע לאיזה שיווי משקל, ופתאום מתעורר עוד פעם הרצון ומתחיל לחפש לאובייקטים חדשים. זה הבסיס לפילוסופיה שלו. בסיס לפילוסופיה שלו שהתנועה בעולם, השינוי בעולם, המוטיבציה בעולם זה משהו קורה רצון עיוור. אחרי זה פרויד וניטשה עשו מזה מטעמים.
זאת אומרת שזה גם המקור לתסכול שלנו, כי גם כשאנחנו משיגים את המטרה אנחנו רוצים לרצות עוד ועוד, זה לופ.
בדיוק. זה הבעיה, מה שהוא נסה לומר, שזה מתומן בתוכו תסכול וסבל אינסופי, לא לאדם ספציפי, אלא לכולם. למה? כי אתה רוצה משהו, אז כל עוד לא מימשת את הרצון, אתה מתוסכל. ואתה מאוכזב ואתה מבואס. אבל, וכל עוד אתה בתהליך מימוש הרצון, ואז מימשת את הרצון, יש לך 10 דקות. של מין שיווי משקל.
אני חושב שכל מי שקנה בחייו אוטו חדש, מכונית חדשה, יזדהה עם מה שאמרת. אתה מפנטז ורואה תמונות של הרכב ומוציא והלוואות, משלם, מתרגש. יום למחרת אתה אומר, אומייגאד, לאן הלכו 100,000 שקל?
במקרה הטוב 100,000.
במקרה הטוב.
אתה מבין, כשאתה יושב בתוך האוטו, אתה לא מרגיש את ההבדל בין, אין איזה משמעות, אתה לגמרי
ממש,
וזה באמת ככה, והוא חשב את זה על הכל, שזה המבנה האנושי, ולכן המבנה האנושי הוא סבל אין סופי.
אז רגע, מה הפתרון? לא לרצות כלום, דווקא לסרס את הרצון, או שזה פשוט בלתי נמנע?
יופי, עכשיו הוא אומר, בוא, הוא איפה לסוף דרך חכם, הוא אומר, בוא, אתה יודע מה, אז בוא לרגע נלך, ונגיד אם כך זה המצב, אז בוא נסרב לרצות, נבנה את עצמנו, נעבוד על עצמנו, נאמן את עצמנו, כן. לא לרצות. ואז הוא אומר, מה קיבלנו? קיבלנו שיעמום. וכמה, ואז הוא אומר, כמה זה נורא.
אז זה בין שיעמום לבין תסכול? זה
בדיוק, זה התנועה שלך, וואו. שכל כולה סבל. לכן בשבילו, הוא אומר באיזשהו מקום, שמהות החיים האנושית, היא סבל, וזה הרע בעולמות האפשריים. זה לבחינת שופנהאואר, לא תראו פילוסוף, לא נעים. מבחינת שופנהאואר, זה הרע בעולמות האפשריים. מבחינת שופנהאואר, זה לא שיש בעולם טוב, אלא יש בעולם רק רע. זה לא שיש בעולם הנאה, יש בעולם רק סבל. ומה היא הנאה? הנאה היא הרגע שבו הסבל מפסיק.
אבל אין סבל, יש שיעמום. טוב, אנחנו בלופ.
אולי
אם היו לו יותר תלמידים בהרצאות, הוא היה קצת יותר
אופטימי. תאמין לי, אם היו לו יותר תלמידים, הוא היה רב גם איתם. כן?
וואו.
הוא פשוט היה טיפוס. הוא אחד מהאנשים ש... תראה, אצל פילוסופים, לא אצל כולם יש איזו קורלציה בין איך שהם חיים, ואיך שהם מתנהגים לבין הפילוסופיה שלהם. לא אצל כולם, למרות שניטשה אומר באיזשהו מקום שכל פילוסוף כותב את עצמו.
מעניין.
אבל לגבי שופנהאואר זה אחד לאחד. כן, זה אחד לאחד. יש לו המון המון המון, תראה, זה רק אנחנו פה נוגעים על קצה המזלג בפילוסופיה של האיש הזה. תראה, הוא כל הפילוסופיה שלו מנסה כל הזמן להראות כמה העולם הזה הורה. למשל, הוא אומר, כך שלושה דברים שאנחנו מעריכים אותם כטובים בפני עצמם.
אוקיי. כן?
בריאות, חירות ונעורים. מתי אנחנו מרגישים בערך שלהם?
רק בדיעבד, כנראה.
רק שהם נעלמים.
כן.
זה אומר שפה סימן שהם לא היו בעלי ערך של עצמם. כי היית אמור אותם להסתובב ולצוק, אני בריא, אני יש לי חירות, אתה לא עושה את זה.
אני עוד לא בבית חולים, איזה כיף כזה. כן, נכון. אבל אף אחד מאיתנו לא עושה את זה, נכון.
בדיוק, אז בשבילו זה סימן שזה לא בעל ערך של עצמו. כן? עכשיו, התוצאה אצלו היא באמת התפיסה, יש בפילוסופיה שמדברים על ערך העולם, ערך החיים, חלוקה בין פסימיזם לאופטימיזם. אם האופטימיסט חושב שזה הטוב, שזה עולם טוב, ואנשים הם טובים, וזה מוביל לכיוון טוב, ולפרוגרס. למשל, אחד האופטימיסטים המפורסמים זה לייבניץ, שדיברנו עליו פעם. ולעומת זאת, שופנהאואר הוא אולי הפסימיסט הקיצוני בהיסטוריה. מבחינתו, החיים חסרי משמעות, הם עלובים. יש לו איזה פתרון, שכרגע לא ניכנס אליו. הוא מושפע מאוד, אגב, הוא הפילוסוף אולי, שהכי הושפע מתפיסות מזרחיות.
האמת שכן יש אלמנטים בודהיסטים וכולי בהשתקת השאיפות והסבל, כי סבל שאיפה או כן כמיהה מובילה לסבל.
והוא אומר שהוא הושפע מזה, הוא אומר.
מעניין מאוד, וגם יש בזה משהו כמובן שאי אפשר לפסול או להתעלם מהדברים האלה. יכול להיות שזה מוצג בצורה קצת מדכאת וכולי.
אז בוא, אני לא יודע מה יש לנו הרבה זמן, רק נסיים באנקדוטה אחת מעניינת שקשורה לקיץ ולחופשות אצל שופנהאואר.
כן, בבקשה.
בגלל שהעולם הוא כזה, סליחה על הביטוי, מאפן, אומר שופנהאואר, בוא אני אדגים לך מה זה גורם לבני אדם. אומר, אתה לפעמים, ותראה, זה דבר שהדהים אותי שקראתי אותי, שזה גם היה לפני 200 שנה. הוא אומר, אתה הולך בטבע, פתאום אתה רואה, דני היה פה. כן, אתה מכיר, מישהו חורט על זה, סלע. אומר שופנהאואר, מה קרה כאן? מרוב שהאדם, הטבע, העולם שלעצמו גורם לו סבל, הוא לא נהנה ממנו, אז הוא צריך להשפיע עליו בעצמו. הוא גורם לו לשעמום, הוא גורם לו לחוסר הנאה, הוא צריך להשפיע עליו בעצמו. הדבר המדהים ששופנהאואר במובן הזה לא נורא טועה, כי לטעמי, כל הסלפי המרובה שאנשים מעלים מחושות,
זה לגמרי
אינסיבה. זה בדיוק אותו דבר.
נכון.
ולהגיד, דניה היה פה. בדיוק, זה החריטה המודרנית של הסלע. לכן שופנהאואר לא בטוח שלגמרי טועה בהרבה דברים.
וואו, טוב, משופנאואר עד הסלפי של היום והאינסטוש כמובן. טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לפילוסוף ומחבר הספר.
קצר אושר דוקטור. תודה לך, חופשות נעימות לכולכם.
שמעון אזולאי, תודה לך. ועכשיו המוסיקה הבאה תחבר אותנו לשיחה הבאה. הנה, די-ג'יי מקלר כבר תרוד בלנחש מהו האנדר המתאים, והנה הוא לוחץ פליי. אפשר להתקיל אותו. אחרי עשרות בריתות ובר מצוות, די-ג'יי מקלר שוב קולע. ואנחנו עוברים, זו מוסיקה מעשרת הדיברות, בסוף השבוע הקרוב יהודים רבים ברחבי העולם יקראו את פרשת השבוע, והפעם פרשת עקב. הוא מצטרפת אלינו מספיילרת הפרשות, דוקטור ליאת בן דוד, שהיא גם מנכלית מכון דוויצון, וגם כותבת ומפרסמת הבלוג רגע לפני שבת. שלום לך!
בוקר טוב, דודו, בוקר טוב למאזינים. איזה מזל ששמתם את האנדר הזה, כבר הייתי בדיכאון משופנאואר לשנייה.
אני לא יודע, זה מעורר מחשבה, אין צורך להיכנס לדיכאון. הדיכאון הוא כללי.
כן, מצב נתון.
כן.
אבל באמת, אתה יודע מה, בוא ניקח את הדיכאון הזה, וניקח אותו בדיוק לכיוון ההפוך שלו, דווקא בעקבות הפרשה שלנו, שיש בה כמה דברים מרתקים כתמיד. עם ספוילרים, כמו שאתה קורא לזה, עקב תשמעו את המשפטים, עקב, בעקבות. אתה יודע, אתה בטח מכיר, אם אנחנו כבר דיברנו על הוליווד פעם, אז כל הסרטים האלה והסדרות האמריקאיות האלה שרואים את המשפחה מתיישבת לאכול, ואז תמיד יש איזשהו צדיק אחד שנותן ידיים ואומר לכולם שצריך לברך לפני האוכל, נכון?
נכון, לברך על המזון, משהו, נכון. כן.
נכון, אבל אצלנו עושים את זה הפוך, בסדר הפוך. כלומר, תמיד בסרטים אנחנו רואים, ואני נתקלת בהמון אנשים שחושבים שגם אצלנו זה ככה, שקודם כל מברכים, ואז אפשר לשאת לאכול. אצלנו זה הפוך. אצלנו בפרשה אומרת לנו, ואכלת ושבעת וברכת. קודם כל צריך לאכול.
זה יהודים, קודם כל בואו נאכל חברים, ואחר כך כל הפיטפוטים האלה.
שלא נפסס את האוכל.
כן, קודם כל.
אבל האמת היא שזה בא מתפיסת עולם מרתקת, שאומרת, כן, והיא מתחברת יופי למשפט הראשון של העקב תשמעון, של העקבות האלה. קודם כל תזכור שאתה צריך לשבת לאכול, כי בן אדם מתיישב ליד השולחן אחרי שהוא עמל וטרח והגיע ליבול והזליא אותו אל השולחן והפך אותו למטעמים, והוא כבר נורא רעב, הוא כבר מריח את האוכל, וכולנו מכירים את זה של מתי אוכלים. אז בוא קודם כל תאכל ותהיה רגוע, כי אני לא רוצה שתברך אותי ושתגיד תודה על כל מה שיש לך מתוך איזשהו קוצר רוח, כי אתה עכשיו נורא רעב, והשנית אתה מריח לך באף.
כן.
אז קודם כל בוא נרגיע אותך, כמו ילד, שב, תאכל, תרגע. אחרי זה בוא נוודא שאתה שבע. כי זה לא סתם, אתה אכלת, עקרת את כל הסוזים השוטים בדרך, עסקת, גזמת, הגעת ליבול שלך ועכשיו סבעת. תסתכל על התוצר היפה הזה שלך שנקרא חיים. ודווקא הפוך ממה ששמענו קודם. כן, תראה איזה משמעות יפה נתת לו. סבעת, הרגשת טוב, יש לך תחושת סיפוק של מישהו שהגיע וזכה לראות את הטוב הזה. ואז מתוך היופי הזה של השפע ושל התחושה הטובה, עכשיו תברך. עכשיו יש לך את כל אורך הרוח, שמחה והכרת תודה, כלפי עצמנו, כלפי מה שהישגנו, כלפי הסביבה שלנו. זה דווקא כן החותם שאנחנו משאירים, החותם היפה הזה, שראוי גם להגיד אותו וגם להטביע אותו.
מעניין.
וזה צריך לעשות את זה בכל הרמות, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, להסתכל על היופי ולדעת איך לקחת אותו למקומות רק יפים וטובים יותר. ובואו נחזור חזרה לתחילת הפרשה, עקב תשמעון. אתה יודע, עקבות זה דבר מרתק. אנחנו אוהבים להגיד שאנחנו הולכים בעקבותיו של מישהו. עמדנו על קצה ענקים, אמר לנו ניוטון, והסתכל למרחוק. זה לשמוע את העולם ואת המשמעות שלנו בתוכו, לא מספיק דרך האוזניים והעיניים. צריך לעשות את זה דרך העקבים. רשי דווקא תראה שזה הפוך, הוא אמר את המצוות הקלות שאנחנו דשים בעקבנו, כאילו שלא נשכח לעשות גם את הדברים הקלים. שלא, מה שנקרא קלה כחמורה, אבל אני חושבת שיש פה משהו קצת אחר. וזה שאם אנחנו באמת רוצים גם לאכול, גם לסבוע, גם לברך, צריך להשקיע. צריך להשקיע את העקבים, גם ללכת בעקבותיהם של אחרים, גם ליצור את העקבות של עצמנו, את המשמעות שלנו, את אותו חותם, אותו סלפי שדיברתם עליו קודם.
כן.
אני הייתי פה, זה מה שעשיתי כאן. כי רק ככה אנחנו מתפתחים ומגיעים מעקב לעקב ועולים על ההר. והופכים את יעקב למישור שלנו.
לגמרי, ואני חושב שבאמת כולנו רוצים להשאיר עקיבות, זה חלק מהמשמעות שאנחנו לפחות נוסחים בחיים שלנו, לא נשאיר פה איזושהי מורשת וכו'.
כן, ואומרת לנו הפרשה, אם תיקח את זה למקום המטאפורי, המקום הזה של הגענו לחיים, לארץ המובטחת הזאת, אתה לא תאכל שם במסכנות לחם, אתה לא יחסר לך שום דבר אם אתה תדע לאכול, לסבול ולברך. אם אתה תדע לעשות את כל החיבור הזה בין העבודה שלך, העקיבים שלך שדשים את הארץ ומרגישים היטב את דרך החיים, ואחר כך יושבים ונהנים ממנה ומהתוצרים שלה ומהמשמעות שאתה התבעת בעקבך, וגם מברך עליה. מברך ומקווה שהיא תהיה גם אור לאחרים.
טוב.
צריך לזכור את זה גם ברמה האישית וגם ברמה של כל מה שאנחנו מקימים פה כחברה.
לגמרי. אנחנו רוצים להודות לך, דוקטור ליאת בן דוד, על הדברים האלה, מנכ"לית מכון דוידסון. תודה רבה לך.
המשך שבוע טוב.
להתראות. אם כן, נכנס אל האולפן לבוש בשריון, מיכאל גורודין, איש המתמטיקה וה-D&D שלנו.
עלית עליי.
תקשיב לי, בוא ננצל את שלוש הדקות האחרונות שנשארו לנו לפני שנדבר עם יובל מלכי, שמיד אחרינו הוא יהיה כאן עם התוכנית המצוינת שלו, היסטוריה לילדים. אנחנו מיד גם נדבר איתו, אבל אתה עוסק לא רק בהסתברות ובמתמטיקה, נכון, מיכאל?
נכון.
אז במה אתה עוסק? ספר לנו את האמת. הפסק להסתיר את חייך המעניינים.
זה הרגע לחשוף.
הפסק לבוא לכאן, לקשקש לנו על הסתברות, כי החיים שלך הם מרתקים.
אתה יודע שגם עכשיו יש לי בתיק, אני נוסע עימי את אוסף הקוביות שלי.
זה הקוביות האלה עם הרבה פאות?
עם הרבה פאות, כן.
די!
אני מגיל 9 ועד היום, שזה כבר הרבה זמן, אני משחק ב-D&D, מבוכים ודרקונים,
משחקי... מי מאיתנו לא שמע על זה, גם מי שלא שיחק שם.
הידעת שזה התחביב הכי טוב בעולם?
באמת?
כן, אני משוכנע בכך, שכנוע של 100%, זה התחביב הכי טוב בעולם. אולי אני צריך להזמין אותך מתישהו לבוא ולשחק.
בוא ספר לנו מעט על המשחק הזה.
זה משחק...
הוא שרד גם את משחקי המחשב שהגיעו אחריו וכו'.
הכל.
זה משחק שולחן כזה, לא? אנשים יושבים.
מצד אחד, כן, אבל זה משחק, אני חושב שזאת הסיבה שהוא שרד. זה משחק שבו אנשים יושבים, אבל הם מדברים אחד עם השני. אנחנו יושבים מסביב לשולחן. אני אתמול, ממש אתמול בערב, ישבנו קבוצה של אנשים, אני ישבתי עם אחד שהוא פסיכולוג, אחד שעובד בהייטק, צלמת, חבורה של אנשים מבוגרים.
לא weirdos, לא אנשי שוליים.
לא, לא.
לא שוליים סעורים של החברה.
ואם שוליים, אז שוליים טובים, שוליים...
הסבים שוטים טובים.
חליל. ושיחקנו, כל אחד מאיתנו הייתה דמות, היינו...
אספר למאזינים, מה זה המשחק הזה? אז במשחק הזה... מה זה אומר, יש לי דמות? מה זה אומר?
כל אחד לוקח על עצמו איזושהי דמות. זאת יכולה להיות דמות, למשל, כמו הרי פוטר מאחד מהסרטים.
אני קוסם במשחק הזה.
או, היה לנו קודם את הפסקול של משימה בלתי אפשרית, אז אנחנו יכולים לדמות שאנחנו צוות כזה, חשאי, שמבצע משימות בלתי אפשריות.
אוקיי.
ואנחנו מדברים בשיחה קולחת בינינו, אנחנו בעצם מספרים את הסיפור ומגלמים ומגוללים את מעשי הדמויות
אז
הללו.
אז מה הופך את זה למשחק? זה נשמע כמו אנשים שאיבדו את זה ובגדול.
למה איבדו את זה?
לא, לא, כי אתם מדמיינים שאתם אנשים אחרים.
יש אנשים שמתרוצצים, עם כמאמר אותו הוגה דעות, מתרוצצים להם 22 אנשים מבוגרים עם כדור.
לגמרי.
ויש אנשים שמשחקים בקלפים.
לגמרי לא שופט, אבל בוא ספר לנו מהו האלמנט המשחקי, כי אתם באמת מטילים קוביות.
כן, אז יש קוביות, אפרופו הסתברות.
נכון.
בחלק גדול מהמשחקים הללו, כדי לקבוע, זה בשוף, מישהו מנסה לעשות משהו. אני אומר שהדמות שלי מנסה לפרוץ את המנעול ברגע המתח כדי להציל את המפעל שאנחנו מנסים לפרוץ לתוכו.
Okay.
ואז אנחנו מגלגלים קובייה, ויש כל מיני גורמים שקובעים מה הסיכוי, מה ההסתברות שלי להצליח במה שאני עושה, ולא להצליח במה שאני עושה.
וואו.
יש המון מתח ודרמה.
עכשיו, זה משחק שהגיע מה, בשנות ה-70-80?
הוא התחיל בשנות ה-70 בארצות הברית, הוא התפתח מתוך משחקי מלחמה. יש לך משחקים כאלה שמדמים קרבות, שיש המון המון חיילים, ואתה ממקם אותם על פני שטח, זה היה מאוד מאוד פופולרי בארצות, גם בארצות הברית, גם לפני זה.
כן.
קטינים פרוסים, במאה ה-19 שיחקו במשחק הזה, ואז אנשים בארצות הברית בשנות ה-70 שאלו את השאלה, מה יקרה אם נתמקד באחד מאותם חיילים, בדמות אחת, מתוך כל מאות הדמויות השעבה הקטנות האלה, מה יקרה אם נתמקד באחד? ונגיד שאתה לא מפקד על צבא, אלא גישה הומניסטית יותר. אתה מגלם את החייל הזה, ואת מה שקורה לו.
כן.
ומכאן הדרך הייתה קצרה לחיבור עם טולקין, וסיפורים כאלה על גיבורים שהם בעצמם, לא, זה לא צבא.
האמת שאפשר לומר שזה גם משהו שבאמת השפיע על הקהל הרחב בכל מה שקשור לפנטזיה וכולי, לא? לא רק ספרי הפנטזיה, אלא גם...
זה היה אחד מהדברים.
כן, זה היה קטליזטור לסרטים, לתרבות, לכניסה של זה לתרבות הפופולר.
זה בשנים האחרונות, כשנפטרנו סוף סוף מהמעשיות שקשרו בין זה לקט השטן ו... זה כבר מזמן, ולהפך, יש מחקרים פסיכולוגיים שמראים על כך שזה תורם ליציבות נפשית של ילדים שמשחקים בדברים האלה, זה תורם להפרדה בין דמיון למציאות.
בעבר האשימו אתכם בכך שאתם חלק מכת השטן,
במה שאתה רוצה.
שאתם משליחים חתולים לעבר כלבים.
אבל להפך, זה תורם לאמפתיה, זה תורם ליכולת הזדהות, זה תורם ליציבות פסיכולוגית, זה תורם ליכולת לפתור בעיות.
נראה לי שכל מה שכיף לעשות, מישהו יבוא ויגיד שזה לא טוב. לא, גם משחקי מחשב.
שופנאוור יבוא ויגיד.
לא נכון, זה לא טוב. אתם מפת השטן. אתם נהנים מדי.
כי אנחנו סובלים, כן. תמיד יהיו כאלה.
אוקיי. תודה למיכאל גולדין שהצטרף לחבורת הזמר. מיכאל, הבית תמיד זוכה. הנה, עכשיו שומעים אותך. הבית תמיד זוכה.
הבית תמיד זוכה. מה, למה הכוונה? זה ביטוי או אמרה שאומרים על בתי הקרסינו.
או גם, אם כבר הזכרנו אמורים, בואו נמליץ למאזינים שלנו לא להמר.
כן.
בניגוד למה שדי-ג'יי מקלר מנסה לרמוז, לא להמר.
גם נסביר עכשיו למה. קודם עשינו את החישוב הזה של... מה ההסתברות לזכות בהגרלה?
הם רוצים כסף, תקנו דירה בזול, תמכרו אותה יקר יותר. זהו.
למה באמת ממליצים לא להמר? בבתי קזינו אומרים שהבית תמיד זוכה. אתה יכול להגיד לא, נכון? הנה, בן דודי אינגריד נסע ללס וגאס והימר, ומשך בידית, וגלין גלין יצאו
$20,000
הגסים, והוא זכה ב-10, אז לא נכון. הוא ניצח את הבית. אבל
יש סיפור אחד כזה ב-20 שנה האחרונות.
זה לא רק זה. כשאתה זוכה, זה מורכב משני חלקים. החלק הראשון הוא פסיכולוגי. כשאתה זוכה, יש לך, אתה תמיד רוצה עוד אחד. אתה אומר, רגע, זה גם, זה הנוגד אינטואיציה הזה שלנו. אם אני זכיתי פעם אחת, אז אני אעשה עוד פעם.
ודאי.
אני אצליח, אם צדתי עכשיו בהצלחה ממוטה, אני אצליח עוד פעם לצוד ממוטה. אם הימרתי עכשיו בהצלחה, אני
עוד פעם. גם אם הסיכוי היה מאוד קלוש.
ופה נכנסת המתמטיקה. כי כשאתה עושה את האימורים על פני זמן, כשאתה עושה, לא מאמר פעם אחת, כשאתה אומר פעם אחת, אז בסדר, יש סיכוי קלוש, אבל יש סיכוי. אבל כשאתה לוקח סדרה של הימורים, שוב ושוב ושוב ושוב, של בן אדם אחד, או של הרבה אנשים, כשאתה לוקח מאות ואלפי אנשים שמהמרים כמה וכמה וכמה פעמים, פה המתמטיקה היא חד משמעית. ההסתברויות בנויות ככה, זה כבר לא הופך להיות שאלה של מזל, זה הופך להיות שאלה של ודאות. כשאתה לוקח מאות ואלפי הימורים,
כן.
אתה מחשב, והחישובים אומרים בצורה ברורה לחלוטין, שהקזינו ירוויח יותר כסף מאשר הוא יפסיד. יש חוק במתמטיקה שנקרא חוק המספרים הגדולים, ובגדול, בשורה אחת, מה שהוא אומר, זה שמה שהוא מקרי ותלוי במזל, כשאנחנו מדברים על מקרה יחיד ובודד, כשאתה חוזר עליו הרבה מאוד פעמים, האלמנט המקריות נעלם. אתה יודע מה הולך לקרות. דוגמה אחת.
אבל לרעה כמובן.
תלוי איך אתה משתמש בזה. אם אנחנו מטילים מטבע, אז כן. פעם אחת, אני לא יודע, יצא עץ, יצא פעלי, זה תלוי במזל. אבל אם נטיל מטבע 100,000 פעם,
כן.
כמעט חצי מהפעמים יצא עץ, ב-500,000 וצ'ופצ'יק קטן זניח.
מעניין. זאת אומרת...
ו-500,000 ואולי פחות צ'ופצ'יק
קטן. מה שהיה הסתברות הופך
לוודאות.
מציאו לוודאות.
ובתי הקזינו משתמשים בעיקרון הזה, הם מהנדסים את ההסתברויות ואת הסיכויים כך, הם לא מאמרים בתי הקזינו. בתי הקזינו מתכננים את המשחקים שלהם כך שהם יודעים בוודאות שאחרי פרק זמן מספיק של כמה שבועות, של מספיק הימורים, הם הולכים להרוויח יותר כסף, ובשבילם זה לא הימור.
זאת אומרת, האם הוא רק חד צדדי?
כן.
שלנו הפיירים.
לא של בעלי הקזינו.
שמכניסים משלשלים קוואטר, מקווים לקווים. דובדבנים.
אולי שופנאוור צדק, מי שאופטימי.
גודגדנים.
מקווה כל הזמן, אולי עכשיו אני אצליח.
מקבלים אורות מרצדים וקולות, אבל לא כסף.
לא, לא. בסוף, הכל קבוע ו...
תפסיקו להמר, זו אשליה.
ילדים, אל תאמרו גם לא על גוגואים. עדיין עושים גוגואים? זה עדיין?
לדעתי כן, אבל אין גם מבוגרים. האמן לי שמבוגרים מתפתים הרבה יותר כדי למלא את הריק שבחיים של כל אחד, הם מאמרים כדי לסגור את הפינה הזו, וזה לא פתרון. טוב, אנחנו נספר לכם, אנחנו בעצם סיימנו. אנחנו רוצים להודות לכל מי שעמל על המשדר הזה. תודה רבה לעורך שלנו, רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן עוד, וכך להיענות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. תודה רבה לאיש המתמטיקה ממכון דוידסון, מיכאל גורודין, תודה לך.
תודה רבה לך.
זה היה מרתק.